ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה, דף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 19 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם קטע גמרא שסומן כנקודה ארוכה, ליתר דיוק, כתבנו ריש לקיש, ואתם רואים את הסימון, וזה מוביל אותנו עד כמעט סוף העמוד, עד 5 שורות מסוף העמוד. ובשוליים רואים את הנושא, אלמלא אבותינו עושה העגל, לא חטאו וכו'. אנחנו נראה איך ריש לקיש מסתכל על העניין הזה, של עובדי העגל בזמן יציאת מצרים, מה היה קורה אם הם לא היו חוטאים. נתחיל את הגמרא ואז נתייחס עוד מעט ליתר הסימונים. אמר ריש לקיש, בואו ונחזיק טובה לאבותינו, שאלמלא הם לא חטאו, אנו לא באנו לעולם. כאילו תודות לחטא שלהם, אנחנו נולדים. רש"י כותב, לא באנו לעולם, רש"י ישועה רביעית, שהיו כמלאכים ולא הולידו בנים. עכשיו ריש לקיש מביא גם פסוק שנאמר מפיו של הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אני התכוונתי, אומר הקדוש ברוך הוא, שאתם תהיו כמו, מה זה אלוקים? בני זה כמו מלאכים, בני עליון, מלאכים. הם אינם מולידים, חברתם מעשיכם, אבל מה, אז חטאתם, עשיתם את העגל. אכן, כאדם, תמוסון זה, הביא תמותה, והפכתם להיות לא בני מלאכים, אלא כאדם. אדם הוא מוליד. יש פה צורת פפיון, ובמבנה, בשוליים כתבנו, שאלות של למימרא דהי לא חטאו, סגנון שחוזר על עצמו פה ועוד בשורות הרחבות. למימרא דהי לא חטאו, לא הבו מולדו. אז אתה אומר שאם לא היו חוטאים, לא היה הולדה. אז אנחנו רואים פה שוב פעם סימון חדש, משולשים, והם קושיות מהמקרא על הקביעה, דהי לא חטאו, דור יוצא מצרים לא היינו נולדים, הייתכן? והכתיב חוזר, ממשיכה הגמרא, ואתם פרו ורבו, כבר בתחילת התורה יש מצוות פרו ורבו. אז הגמרא אומר, נכון, עד סיני, זה היה נוהג עד סיני, ואז היינו בקבלת התורה הופכים להיות בני מלאכים, הוא כזה אין הולדה, כמו שאין הולדה אצל מלאכים. שורת דוגמה בסיני נמי כתיב, לך אמור להם שובו לכם לא עליכם, והמילה לא עליכם המובן שלו לחזור לאישה, שעד קבלת התורה בימים שהיו לפני קבלת התורה היה איסור להיות עם האישה. בדיוק בקבלת התורה, אחרי קבלת התורה, נאמר לחזור לנשים. לכאורה זה לא, לקיים יחסים, להוליד ילדים. אז גם בסיני יש הולדה, אז מה אתה אומר שאם לא חטאו לא היו הולדה? הגמרא עונה, לשמחת עונה, באמת לא היה אמור להיות הולדה. זה שכתוב לחזור לאישה אחרי ימי האיסור, זה לקיים יחסים עם האישה לשם מצוות עונה. עונה זה מצווה שקיימת ללא קשר עם העניין של הולדה. והגמר שואלת, והכתיב למען איתיו להם ולבני אם וכולי, אז יש כאן התייחסות לבנים של מקבלי התורה. הגמרא עונה, לאותם עומדים על הר סיני, אלו שכבר נולדו לא, אבל אחר כך לא אמור להיות הולדה. ואמר ריש לקיש, וכאן מה שמעניין זה ריש לקיש עצמו, שהוא הובא כמקור הקושיה. וגם יש לנו פה סימון של קושיה ארוכה, תשימו לב. ואמר ריש לקיש, מה הדכתיב? זה ספר תודות אדם וכולי. וכי ספר היה לו לאדם הראשון? מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו. כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו, ורבי עקיבא, תשימו לב, היה הרבה אחר מתן תורה, ונתעצב במיטתו. כידוע, רבי עקיבא עבר מיטה קשה ביותר, סרקו לו את בשרו במסרקות של ברזל, כמו שמתואר בסוף מסכת ברכות. אמר אדם הראשון, אמר, ולי מה יקרו ראיך כיל וכולי. הכוונה לרבי עקיבא וחבריו. ואמר רבי יוסי או רבי אסי, אין בן דוד בא עד שיחלו נשמות שבגוף, עד שיגמר הולדיו, שירוקן את הכלי שקיים בשמיים שמחזיק את הנשמות, עד שכל הנשמות האלו ירדו פה לעולם הזה דרך הולדה, שנאמר כי לא לעולם עריב ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני הטוב ונשמות אני עשיתי. כאילו סוף הקצף, הכעס של הקדוש ברוך הוא, וסוף המתח שיבוא לידי ביטוי בגאולה, זה בתנאי שכל הנשמות דרך הולדה ירדו לעולם הזה ויתרוקן הכלי שמחזיק אותם שנקרא גוף בשמיים. אז מה אנחנו רואים מכל זה? רואים שהעניין של הולדה, אם אתה מסתכל ממבטו של אדם הראשון שקדם בהרבה מתן תורה, וזה ממשיך עד אחרי מתן תורה, רואים לפחות עד רבי עקיבא, וגם שאין גאולה עד שימשיך הולדה עד הסוף, שמשמעו הרבה אחרי מתן תורה, וכל זה נקרא זה בתכנון מראש מבריאת העולם. אז מה אתה אומר שהיה אמור להיות הולדה עד מתן תורה ולא מעבר לכך, בזמן שמראש רואים שיש תכנון להולדה עד סוף כל הדורות? אז הגמרא עונה, לא תימא, במילותיו של ריש לקיש המקוריות, אנו לא באנו לעולם, שאם הדור יוצאי מצרים לא היו מחרטים בעגל, לא, אנחנו בכלל לא היינו בהם, זה לא נכון. אלא כמי שלא באנו לעולם. למה? לפי שעד מתן תורה, או במתן תורה הקדוש ברוך הוא תכנן שהם יחיו לעולם, ובנוכחות אנשים כאלו שחיים לעולם, אנו בני תמותה לא היינו חשובים כלום. וזה הכוונה, כמי שלא באנו לעולם. כן, באנו, אבל בכלל לא נחשבים. כל הזרקורים היו מופנים לאלו שחיים לעולם. ממשיכה הגמרא לשאול, למימרא דלא חטאו, לא הוו, מתו. כעת אנחנו נגיד תיקון למסלול הגמרא. מקודם חשבנו שאם לא חטאו לא היה הולדה, הוכחנו היה אמור להיות הולדה גם אחרי קבלת התורה, גם בלי חטא העגל. אבל כעת אנחנו ברושם שאם לא היה חטא הם לא היו מתים, לא היה מיתה. והכתיב כבר בתורה כתוב פרשת יבמות ופרשת נחלות, פרשיות האלו מבוססות על מוות. אז איך הם קיבלו אלו שלפי האבא מנפו, אלו שלא היו אמורים למות, איך קיבלו תורה שיש בה הלכות המבוססות על מוות? מת האח בלי ילדים, והמנה מתחתנת עם אח שנשאר, ייבום, נחלות, שכמובן מת פלוני ומשאיר קרקעות. מה זה? אז הגמרא עונה, על תנאי. התורה כתבה פרשיות שלא היו אמורות להיות אקטואליות, אלא ניתנו על תנאי, שאם לא יחטאו, אז לא יהיו נוגעות באמת. שואלת הגמרא, מי כתיב יקראי על תנאי? האם יש כזה דבר שדברים נכתבים, אבל רק על תנאי? הגמרא אומרת, אין. ויש פה קטע שסימנו בסוגריים, וכתבנו בשוליים, בעצל הכוכבית. הסוגריים יודעים לדילוג, כדי לראות שקושיית המיטיבי שנמצא אחרי הסוגריים, הוא קושייה על הנאמר לפני הסוגריים. בתוך הסוגריים גם מביאה דוגמה שקרה על תנאי. אבל לבינתיים אנחנו אומרים ש... אותם שקיבלו התורה לולי החטא לא היה מיטה. ואז הגמרא מביאה ברייתא אחר כך, אחרי הסוגריים מיטיבי, כתוב שם, מי ייתן והיה לבבם זה להם לבטל מהם מלאך המוות, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. כאן יש פסוק שמכוון לאותו דור שקיבלו התורה, ובאותו הקשר כתוב, הפסוק מתאר איך שהקדוש ברוך הוא היה כל כך מרוצה מהם, שהיה מבקש שרק שישמר מצבם שבהם שהיו להם במתן תורה לעוד עוד עוד לעוד שנים רבות. אבל מה, להציע ביטול מלאך המוות, זה לא היה אפשר, שנגזר על זה שיהיה מוות. למי? לא אותם אנשים שקיבלו את התורה. אז זו קושיה. נחזור לקטע שדילגנו. שאלנו האם יש מושג של קראי שנכתבו התנאי. אומר כן, דהכי אמר רבי שמעון בן לקיש, מי דכתיב ואי ערב ואי בוקר יום השישי, הדגש על ה-הי. אגב, ראינו הדרשה הזאת בדפים הקודמים, ונדגיש עוד פעם שבשאר הימים של בריאת העולם לא כתוב יום עם A, אלא ואי ערב ואי בוקר יום רביעי, ואי ערב ואי בוקר יום חמישי. מה זה ה-הי פה? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר, אם מקבלים ישראל את התורה מוטב, ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. אז רואים שהיקום אפילו היה על תנאי, אז זה לא מן הנמנע שיהיו פסוקים שנכתבו על תנאי. מיטיבי, קבענו עד פה, קבענו ש אם לא היו חוטאים, אותם שקיבלו התורה לא היו מתים. על זה אנחנו מקשים. הפסוק אומר לגבי, בקשר לאותם שקיבלו את התורה, שהקדוש ברוך הוא פה מייחיל, מתפלל כביכול, אם ניתן להתבטאות בצורה כזאת, שעם ישראל ישמרו על הרמה שלהם במתן תורה. והוא אמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם, וההמשך זה לירא את שמי. ו מה אנחנו רואים פה? לבטל מהם מלאך המוות אי אפשר, שכבר נגזרה גזירה. לא קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא תהיה אומה ולשון שולטת בהן, שנאמר גם שם בדברים פרק A, למען יתב להם ולבניהם לעולם. ברשי באמצע פירושו, הלא קיבלו ישראל את התורה, הווי שומע מכאן שלא קיבלוה לקבל שכר היום בעולם הזה, אלא שלא תהיה אומה ולשון שולטת בהן, וזו אי טובה הכתובה כאן למען יתב להם. אבל יש פה רשי כותב במילים אחרות שקבלת השכר זה יהיה אחרי מותם, זה יהיה בעולם אחר, בעולם הבא. אז מה כאן הבעיה? איך אמרת איך נאמר שלולי החטא לא היו מתים? זה לא נראה נכון. הוא דאמר, הגמרא נס, כי כל השאלה הייתה מכוונת נגד ריש לקיש, אז הגמרא עונה שריש לקיש הוא אומר כי אי תנא, כמו התנא שעוד מעט נראה, שהיה ביטול מיתה, דתניא. רבי יוסי אומר, לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהיה מלאך המוות שולט בהן, שנאמר, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, חברתם מעשיכם, חטאתם במעשי העיגל, אכן כאדם תמותון. אז מה שריש לקיש אמר בעצם מחלוקת תנאים, ורבי יוסי הוא זה שעליו התבסס ריש לקיש. שראיתם מה רבי יוסי נמי אקטיב, למען ייטב להם ולבניהם עד עולם, טובה ודהביה אמיתאיקה. מהפסוק הזה משמע, כמו שנדרש מקודם, שיהיה להם טובה, אבל מיתה זה ודאי יהיה. אמר לך רבי יוסי, רבי יוסי יענה לך, כיוון דלקה מיתה, אין לך טובה גדולה מזו. זו היא הטובה, הביטול מוות. ואז לכן רבי יוסי עומד בדעתו, ותנא קמא נמי הטיב, כאן שמע שתמיד היה מיתה, מה הוא אומר על הפסוק אכן כאדם תמותון? זה משמע שמיתה היא תוצאה מהחטא, ואתה תנא קמא טוען שתמיד היה מיתה גם בלעדי החטא. הגמרא עונה, מהי מיתה? עניות, כלומר רק מי שחטאו שלטו עליהם אומות העולם שמחלים ממוננו. אז אם נחזור על הנקודה הזאת, בגלל החטא, מה נאמר? אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, התכוונתי לפני מתן תורה שלא תשלוט בכם עניות. חברתם מעשיכם, חטאתם, בגלל זה אומות עולם יכולים לשלוט על ממונכם ולגרום עניות. זאת אומרת שלפי התנא קמא שסבר שתמיד היה אמור להיות מוות, העניין הזה של המוות הוא לא דבר שהשתנה בזה שחבלתם מעשיכם, שחטאתם, שעכשיו אמור להיות מוות. תמיד היה אמור להיות מוות. מה לא היה אמור להיות ובגלל החטא כן נוצר, זה עניות. אז אנחנו אומרים שבפסוק שצוטט מתהילים, אכן כאדם תמותון, מה הכוונה תמותון? עניות. עכשיו הגמרא ממשיכה, ואצלנו בגמרות המסומנות הוספנו פה סוגריים, כי בעצם עד הנקודה הזאת הסתיים המהלך ההסבר מחלוקת התנאים, ולפי התנא קמא שתמיד היה אמור להיות מוות, מה השתנה בחטא? הנושא של עניות. זה סוף המהלך. בתוך הסוגריים יהיה פשוט הוכחה לדבר הזה שהמוות קשור לעניות, או מילה נרדפת לעניות זה מוות. תאמר מור, ארבעה חשובים כמתים, אלו הם עוני, סומה ומצורע, ומי שאין לו בנים. והמעוינים מבליטים כל אחד מאלו עם הפסוקים אחר כך הרלוונטיים. עוני, תכתיב, כי מתו כל האנשים בזמן שמשה רבנו הגלה למדיין, והקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לחזור למצרים. למה הוא ברח למדיין? כי היו אנשים שהלשינו עליו ביתר דיוק דתן ואבירם, והם היו נקרא להם איום על משה, ברח מפניהם. אפשר עכשיו לחזור, אומר הקדוש ברוך הוא, כי מתו כל האנשים. ומן נינו, מי הם האנשים שהיו מבקשים את נפשו של משה רבנו? דתן ואבירם. ומי מתו? מי אבו? הם לא הפסיקו לחיות, הם עדיין חיו, אלא שירדו מנכסיהם, הם נהיו עניים. ובכך הם לא מהווים איום עליך, אתה יכול לחזור למצרים. אבל מה שחשוב לנו, שכי מתו, כוונה ירידה מנכסים. סומה, תכתיב, במחשכים או שיבני, כמתי עולם. אז בחושך האי יכולת לראות, העיוורון, כמתי עולם. מצורע, תכתיב, בצורת מרים, כתוב, על נא תהי כמת. ומי שאין לו בנים, תכתיב, רחל פנתה ליעקב ואמרה, הבה לי בנים ועם עין, מתה אנוכי. בשוליים יש נושא, בשני מילים, כפויי טובה. תנו רבנן, ארבע שורות מסוף העמוד, אם בחוקותיי תלכו, אין אם אלא לשון תחנונים. כביכול, קדוש ברוך הוא פונה, הלוואי שתשמעו את חוקות התורה. וכן הוא אומר שהקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן לפניהם שישמעו את התורה, כתוב, לו עמי שומע לי וכו', כמעט אויביהם אכניע. ואומר, לו הקשבת למצוותיי, ויקנר שלומך וכו', ויקחול זריך וצאצא ימיך וכו'. תנו רבנן, מי ייתן והיה לבבם זה להם. הזכרנו את הפסוק הזה מקודם, וגם בשיעור הקודם אגב, אמר להם משה לישראל, כפויי טובה, בני כפויי טובה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מי ייתן והיה לבבם זה להם, היה להם לומר, תן אתה. אבל בגלל התכונה של כפיית טוב, אתם לא אמרתם כך. הקדוש ברוך הוא פה מבקש, מי היה, הלוואי, מי שהוא יבוא, כביכול, ויגרום להם, לאותה דור של מקבלי תורה, שימשיכו כך. והוא מסגנן את זה, מנסח את זה, מי ייתן? מי היה, הלוואי, מי שהיה נותן לכך שאותו דור היו ממשיכים ברמת הרוחניות שבו הם היו. אותם ששמעו את זה היו צריכים להגיב, אתה, תהיה אתה הגורם לכך שאנחנו נשמור על רמתנו. אבל הם לא רצו להגיד כך, כי אם הקדוש ברוך היה עוזר להם לשמוע על רמת הרוחניות שלהם, אז הם היו אסירי תודה, והם לא רצו להיות במקום הזה. תוספות, דיבור מתחיל כפויי טובה, לכך קוראים כפויי טובה שלא רצו לומר אתה תן, לפי שלא היו רוצים להחזיק לא טובה בכך. אז בברייתא הזאת אנחנו רואים שעם ישראל נקראו כבר כפויי טובה, והמידה הזאת שוב באה לידי ביטוי בזה שהם לא רצו שהקדוש ברוך הוא יגרום לכך על שמירת רוחניותם, כי זה היה מחייב אותם להכיר טוב, לכן שתקו. אבל למה הם נקראו כבר כפויי טובה? הגמרא מסבירה. היו פה אגב שני ביטויים, כפויי טובה בני כפויי טובה. אנחנו נסביר את שני הביטויים האלו. כפויי טובה תכתיב בקשר למאכל המדבר, המן, דבר פלאי ונפלא מכל הבחינות, עד כדי כך שהאוכל מן לא היה צריך להגיע לצורכיו, היה נבלע בכל איברי הגוף ולא יוצא, היה חוסך הרבה תיוחה לאותו דור המדבר. ומה הם אמרו בעניין המן? תכתיב, ונפשנו קצה בלחם אקלוקל. הגמרא ממשיכה פה בעמוד ב', בני כפויי טובה, תכתיב, אנחנו פשוט צאצאים של אדם הראשון, וכבר אצלו הופיע המידה הזאת. תכתיב, האישה אשר נתתי עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האישה להיות עזר כנגדו, והוא מאשים אותה בכישלונו. כפי הטוב. אף משה רבנו לא רמזה להן, לישראל, מה שרשי אומר, התוכחה הזאת, אלא לאחר 40 שנה, שנאמר, והולך אתכם 40 שנה במדבר, הוא כתיב, ולא נתן השם לכם לב וכו'. אז מה רואים? רק אחרי 40 שנה התעורר משה רבנו עצמו להעיר להם על החיסרון הזה, שהקדוש ברוך הוא היה אמור להיות הכתובת שלכם, לבקש ממנו לעזור לכם לשמור על רמתכם. ברש"י לא רמזה לתוכחה זו אלא לאחר 40 שנה במשנה תורה, זה בספר דברים, באבות מואב, שהם היו לפני כניסתם לארץ, אמר להם, ולא נתן לכם לב לדעת שתהיו יודעים לשאול מה היה מבקש מכם. על מה אף משה רבנו לא נזכר לתת על ליבו דבר זה עד 40 שנה. במילים אחרות, זה לקח 40 שנה אפילו מצד משה רבנו להבין את דברי הבורא. אמר רבא שמע מינה, מכאן רואים לא קי איניש עדתי דרבי עד 40 שנים. רשי כותב, לא קי איניש עדתי דרבי לסוף, לדעת סוף דעתו ותבונתו עד 40 שנה. שואלים משה לא רמזה לישראל עד 40 שנה. אמר רב יוחנן, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה. רבי יוחנן אומר, משום רבי בנה, מהי דכתיב? אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור. אשריהם ישראל, בזמן שעוסקים בתורה וגמילות חסדים, יצרם, יצרה, מסור בידם, כאילו הם שותים על היצרה, ואין הם מסורים ביד יצרם, שנאמר, אשריכם זורעי על כל מים, ואין זריעה לצדקה, שנאמר, זרעו לכם לצדקה וקיצו לפי חסד, ואין מים אלא תורה, שנאמר, אוי כל צמא לכו למים. ובפסוק הזה, הכוונה לתורה. ברש"י, משלחי רגל, משלחים ומשליחים רגלי יצר הרע, הבעל אדם, מעליהם. יצר הרע קרוי אורח. כתכתיב, ויבוא מלך לאיש העשיר, ויבוא הלך לאיש העשיר, הכוונה ליצר הרע, הוא בא לאדם כאורח, אז ניתן לזרוק אותו, להשליך אותו. זה על ידי עיסוק בתורה ובגמילות חסדים. הפסוק הזכיר משלחי רגל השור וחמור, תנא דבי אליהו, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וחכמו למסוי. שאדם נכנע ופועל בצורה נמרצת ומכוונת בלימוד תורה, אז יהיה לו התוצאות שהזכרנו כאן. ראינו במשנה שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהם. המשנה אמרה לפני עדיהם, לפני החגים של עובדי עבוד הזרה, שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהם. בנושא שנרשם אצלנו בגמות המסומנות בשוליים כתבנו ביאורים בעניין שיעור הזמן של שלושה ימים לפני עדם שאסור לשאת ולתת עם הגויים. הזכרנו שיעור זמן של שלושה ימים. שואלת הגמרא, ומי בעינן כולי אי? רש"י כותב, ומי בעינן כולי אי דחשינן דזווין לעובי כוכבים, לאי בהמה, לצורך יום עדו, שלושה ימים קודם לכן. אז אנחנו נקשה ממקור שביסודו קיים המצווה או האיסור של אותו ואת בנו. התורה מצווה שאסור לשחוט האם עם בנה באותו יום. זה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז המקור ממשיך, בארבעה פרקים בשנה, ארבעה זמנים במשך השנה, מוכר בהמה לחברו, צריך להודיע, צריך להודיע ללקוח, תשמע, אמה מכרתי לשחוט, אתה בא לקנות הפרה, תדע לך שהאמה של הפרה או העגל הזה אני מכרתי היום, תדע לך. ביתה, או ההפך, ביתה מכרתי לשחוט. אותו קונה, נקרא לו הוא הקונה השני, כי המוכר אומר לו, תשמע, אתה קונה עכשיו, אבל לפני כן, האמא של הבהמה הזאת מכרתי, או הבת של הבהמה הזאת מכרתי, כוונה, מכרתי היום, כדי שאותו קונה, ששוב פעם, הוא הקונה האחרון, הוא השני, כדי שהוא ייזהר מלשחוט מה שהוא קנה, אל תשחט את זה היום, אלא תמתין למחר. כי בארבע תאריכים האלו שאנחנו נזכיר אותם עכשיו, בידוע שאנשים קונים בהמות לבשרם, למאכל. ואלו הם כאן אותם ימים המיוחדים, ערב יום טוב האחרון של חג, מה שאנחנו מכנים הושענא רבה, שזה היום שקודם לשמיני עצרת, ואנשים יצטרכו את הבשר, הם לא קונים בשמיני עצרת כמובן, אז הם קנו ערב חג, כי הם יצטרכו את הבשר וישחטו את זה מחר, שחיטה מותר ביום טוב. ערב יום טוב הראשון של פסח, י"ד ניסן, מי שקנה בי"ד ניסן הוא ישחוט אותו כקורבן פסח. וערב עצרת, ערב חג השבועות, אנשים צריכים בשבועות לשחוט, יש צורכי קורבנות וגם מעבר לכך, אז לא קונים בעצרת, קונים ערב שבועות. אבל בידוע שאם אתה קונה הפרה הזאת, אני היום מכרתי את אמא שלה והיא תשחק מחר בזמן שאתה מתכנה לשחוט, אז תיזהר. וערב ראש השנה הוא כדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכיפורים בגליל. ערב יום הכיפורים היה זמן של חובת אכילת תשעה יום תשיעי בתשרי, כפי שמוכח מהפסוקים וגמרות שיש חובת אכילה באותו יום, ובגליל הם היו מתהדרים לכל בשר. אז מי שהיה קונה ערב יום כיפור פרה, בידוע שאותו יום הוא ישחט אותו. ולכן אתה, שאתה קנית ביתה או אמא שמה שמחרתי לפני כן, אל תשחט אותה היום. מה רואים מכל זה? רואים שכשאדם מכין את עצמו לשחיטת פרות, קניית פרות לצורך חגו, מקסימום זה מהיום למחר. ראינו פה ערב יום טוב הראשון של פסח, כי במוחרת הוא ישתמש בו. אז גם אצל הגויים, למה צריכים להזהיר על איסור מסע ומתן עם הגויים שלושה ימים, כי מה שהוא הוא חושב על האליל שלו במשך אותם ימים לקראת חגו, כבר שלושה ימים לפני החג הוא מתכנן את ענייני חגו? לא, רואים פה מספיק יום אחד. הגמרא עונה, הטעם, מה שהזכרנו פה בארבע פרקים, זה לאכילה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על אנשים שהשתמשו בבשר לאכילתם. סגיה ביום אחד, מספיק יום אחד, אדם שמתכנן סעודות חגו, והסעודות האלו הן סעודות של אכילה גרידה, מספיק הכנה של יום אחד. אבל במשנה שלנו, שהזהירה שלושה ימים, אחה דה להקרבה, הגויים האלו קונים את הפרות לשם הקרבה לעבוד הזרה שלהם, בעינן תלתה יומי. אז צריכים להיזהר, להתרחק מהם במשך שלושה ימים, כי עניין הקרבה זה יותר משוכלל, יותר מסובך מסתם אכילה, ובמשך שלושה ימים אנשים עסוקים בקניות ורכישות לצורך עסקי הקרבה, ובזה אנחנו מזהירים, הם שקועים בנושא של הקרבה לאליל שלהם, ואם אתה מספק להם סחורה, הם ישמחו ויודו לאלוהות שלהם, והדבר הזה אסור לגרום לגוי להזכיר ולהודות לאליל שלו. תוספות, הוא מסכם את העניין בדיבור מתחיל השני למעלה, ומי בעינן כולי היי פירוש רשי, וכי אדם רגיל כל כך לעלות על ליבו שמחתו וחגו ועשרת שלושה ימים קודם, לפי שהוא יום עד של עבודת קרבים, ונזכר שם עבודת קרבים תדיר בפיו ויזיל ומודי והתנן, וארבעה פרקים וכולי, והם שלא צריכים לחשוש לתקופה כזאת ארוכה של שלושה ימים. ומסיק, הגמרא מגיע למסקנה, הטעם, אותם ארבעה פרקים שהזכרנו, דלה אכילה, שאינו טעוד לפני החג, אלא על עסקי אכילה סגית בחד יומה. האחה, מניין המשנה שלנו, שלושה ימים דלה הקרבה, שצריך לחזר אחרי עסקי הקרבה, באי תלת היומי. וכך, אסור לשאת ולתת בכל ענייני מקח וממכר, משום דשם עבודת כוכבים שגור בפיו. ואז אילו מודי, אנחנו חוששים שמאחר שהוא עסוק בחגו, רכישות לשם הקרבה על אליל, אז שם האליל כבר שגור בפיו, אז כל עסק שיהיה לך עם הגוי יגרום לכך שהוא ישמח ויודע לעבודה זרה שלו, וזה מה שאנחנו רוצים למנוע. נחזור לגמרא, ולהקרבה סגי בתלת היומי, אם אתה כבר משנה מסלול מאכילה גרידה ואתה מזכיר הקרבה, האם שלושה ימים זה מספיק? והתניא, שואלים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום, רבי שמעון גמליאל אומר שתי שבתות. מוזכר פה עיסוק בהלכות הפסח, אבל הבסיס לימים שהוזכרו, המספר ימים 30 יום או שתי שבתות, הבסיס לטווח זמן שהוזכר פה הוא קשור להקרבה, שיש לה, במילים אחרות, יש להתכונן להקבת קורבנות כבר חודש מראש, או שתי שבתות. מה זה שלושה ימים? רואים הרבה יותר נדרש. הגמרא עונה, יש לחלק בין הקרבה של יהודים, שכמובן מוזכר פה בברייתא הזאת, והקרבה של גויים. ענן יהודים, דשכיחי מומין דפסלי, אפילו בדוקין שבעין, בעינן תלתין יומין. כדי להתכונן, לחפש בהמה הרויה להקרבה, זה דורש הרבה מאמץ. אצלנו, הסוגיה של מום שפוסל בהמה להקרבה, מאוד מחמיר, שאפילו בדוקין שבהן, זה איזה מין פס שנמצא בתוך עינו של הפרה, של הבהמה, הכבש, מה שקשה להקרבה, פס שלא אמור להיות בעין ונמצא, וזה דבר שבשגרה שזה נמצא, אז תלך לחפש בהמה כשרה להקרבה, זה 30 יום, זה עבודה. אינו, ממשיך הגמרא, הגויים דמחוסר עבר התלהו, יש להם גם כן סטנדרטים של קשרות בהמות להקרבה. מה פוסל אצלם? לא כזה דבר עדין כמו דוקים שבעין, אלא חיסרון עבר. עכשיו זה לא קשה למצוא, לא קשה למצוא בהמה ששלמה מבחינת עבריה, שאינה מחוסר עבר. אז בתלת היום מסגי, אם תשאלו מה פתאום שיש להם סטנדרטים בכלל להקרבת בהמותיהם, אז יש נקודת רקע שאולי מעניין, שבזמן אדם הראשון נקרא לזה, גם היה הקרבת קורבנות. ראינו אצל נוח שהקריב קורבנות. אצל נוח, ואנחנו ניכנס למקור עוד מעט בגמרא, היה סטנדרט כבר אז שבהמה שמחוסרת עבר פסול להקרבה. נוח כמובן הקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו אומרים שהקרבה אפילו לקדוש ברוך הוא, אם היא אינה מחוסר עבר, כשר. וזה הסטנדרט ששייך אצל בן נוח. מה שקרה עם הדורות וההתדרדרות הרוחנית של האנושות, התחילו להקריב גם לעבודה זרה, לאלילות, אבל הם איכשהו שמרו על אותו סטנדרט שהיה מושרש בהם מתחילת האנושות. והסטנדרט שוב פעם זה הבהמה נפסלת רק במחוסר עבר. שוב פעם, כדי למצוא בהמה שאינה מחוסר עבר לא צריכים 30 יום, מספיק 3 ימים. וזה הבסיס לדין שלנו ש3 ימים לפני עידם, שהם כבר עסוקים לחפש בהמה הראויה להקרבה לעבודה זרה שלהם, אנחנו מוזהרים לא לעסוק במשא ומתן איתם. עכשיו הגמרא ממשיכה, וזה הנושא כעת. הקורבן של גוי, גויים אגב הם מקריבים בבמות, לא גם בבית המקדש, אבל זה כבר סיפור אחר. גוי מביא קורבן לבית המקדש, זה צריך להיות בסטנדרטים שלנו, אבל בבמות שלהם הם יכלו להקריב קורבנות בתנאי שאינה מחוסר עבר. אז אנחנו חוזרים לגמרא. דאמר בלעזר, מניין למחוסר עבר דאסור לבני נוח, דכתיב, ומכל החי, מכל בשר שניים, מכל, המשך הפסוק, תביא אל התיבה, להחיות איתך, זכר ונקבה יהיו. אמרה תורה, הווי בהמה שחיין ראשי איברים שלה, שהם קיימים. זה מהמילה החי, מכל החי, חיים ראשי איברים שלה. שואל את הגמרא, היי, הפסוק הזה מבא אלי למותי טריפה דלא. אנחנו לא רואים פה שמחוסר עבר הוא בעיה, אם נקטע לו האוזן. אולי זה עדיין קשר, והפסוק בא למעט, אל תביא בהמה טריפה. מה זה טריפה? שיש לה חור בעבר חיוני, כמו חור בריאה. אבל אנחנו לא אומרים פה איסור על מחוסר עבר. תשובה, טריפה מלחיות זרע נפקה. פסוק בבראשית פרק זין, פסוק ג', שם כתוב גם מעוף השמיים שיבה שיבה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. איזו פעימה ראויה לחיות זרע להוליד? מה שאינו טריפה. אז אני רואה מפסוק הזה, מהפסוק הזה, לחיות זרע טריפה פסולה. אז מה אני אלמד מהאחי? שצריכים את כל העבריה. הניחה, ממשיכה הגמרא, שלחיות זרע ממעטת, ממעט טריפה, למה דימה הטריפה אינה יולדת. והפסוק אומרת, תביא מה שכן מוליד. הגמרא ממשיכה לדעביו, אלא למה דאמר טריפה יולדת, מהי איקה למימר? אני לא יכול למעט טריפה מלחיות זרע, כי טריפה גם כן מחיה זרע, גם מולידה, אז אני אצטרך את מכל החי למעט טריפה, ואם כן, אז אין לי פסוק למעט מחוסר עבר. אמר קרא, איתך בדומין לך. מכאן אנחנו נמעט טריפה, נשאר מכל החי בשביל שלמות איברים. ודילמה, מה שהתורה כותבת, ראינו את זה בפסוק, תביא אל התיבה לחיות איתך. זה היה המשך הפסוק בבראשית פרק ו' פסוק י"ט. ודילמה שואלת הגמרא, דילמה נוח גופי טריפה אבי, אז יש תביא איתך מה שדומה לך, אתה יכול גם להביא טריפה, כי אולי נוח עצמו היה טריפה. לא, נוח לא היה טריפה, תמים כתיב בי. ודילמה תמים בדרכיו, זה לא תיאור פיזית, זה מתאר את ההליכות שלו. לא, יש פסוק אחר בשביל זה, צדיק כתיב בי. אז כמו שואלת דוחה, דילמה תמים בדרכיו, צדיק במעשיו הבי. יש דרכיו, יש הליכות אדם, ויש קיום מעשים שלו, כפי שרשי אומר, תמים בדרכיו, ענב ושפר רוח. זה תיאור של מזג האדם, צדיק במעשיו, בלא חמאס, בלי גזל, זה עניין של קיום מצוות. אבל אנחנו לא רואים מהמילים האלו שנוח לא היה טריפה, לא כן היה טריפה. הגמרא דוחה, לא סלקא דאיתך דנוח גופי טריפה אבי. אל תעלה את זה למחשבתך שהוא היה טריפה. דאי סלקא דאיתך דנוח טריפה אבי, שהוא כן היה כזה, אז עכשיו בתמיהה, עמלי רחמנה קוותך איל שלמים לא תאיל. הפסוק שקראנו מקודם, איתך תביא על הדבר לחיות איתך, תביא על הדבר הדברים שדומים לך. אז אם אתה אומר שנוח היה טריפה, אז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ביקש שתביא טריפות ושלמים, בלי טריפות אל תביא אותם. זה אבסורד. והשתה דנפקה לי מאיתך. עכשיו אנחנו אומרים שאיתך באמת בא למעט טריפה, ואנחנו כמובן בשיטה, בדעה שטריפה יולדת, לחיות זרע, למה לי? מה התפקיד של הפסוק הזה לחיות זרע? הזכרנו את הפסוק הזה מקודם בסוף העמוד ב', שהוא היה אמור להיות הממעט של טריפה, אבל אני ממעט טריפה מאיתך, אז מה לחיות זרע עושה? ואגב, רק נציין שמבחינת איסור מחוסר עבר, למדנו את זה מכל החי. אז מה לחיות זרע עושה? הגמרא עונה, היא מאיתך. אם היה לי רק איתך ולא לחיות זרע, Have amina, litzavta bi'alma, tzavta bi'alma, ve'afilu zaken ve'afilu saris. Tavi chayot, shiul lecha lechevra, litzavta, shelo tishay bodid. Ah, ve'im ze haya kavana. Nachon, behemot shem beli treifut. הן שלמות בעניין הטריפות, אין חורים באיברים, אבל כאלו יכול להיות גם בהמה זקנה או סריס, הן אינם טריפות, ואולי זה מספיק. לכן כתב רחמנה זרע שזה לא מספיק, אלא צריכים להביא בהמות שגם בני הולדה. עד כאן שיעורנו להיום.